בשיעור שלנו היום במידות הראיה אנחנו במידת אהבה, פסקה ג'. אני קודם כל רוצה ברשותכם רק להזכיר, בפסקה ב' הרב דיבר על האהבה כוללת על כל המעשים כולם, והשורש לאהוב את כל המציאות כולה צריכה לבוא מהבנה, מהבנה שבכל דבר שיש בעולם יש בו מציאות של השגחה, יש בו מציאות של הקדוש ברוך הוא. ממילא אני אוהב את מה שיש במציאות מתוך אהבת השם. זה למעשה המילים. אם אני אוהב את כל המציאות בגלל שיש בכל דבר ודבר אהבת, יש משהו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים לזה ניצוץ אלוקי למשל, כן? ממילא אני אוהב את מי? את מי ששם את הניצוץ. כן? שאני אוהב ילד, כן? אני אוהב ילד גם מצד עצמו, שיש מה לאהובו, אבל גם בזה שאני מביא אהבה לילד, אני מביא גם אהבה למי שהביא אותו לעולם. לצערנו אנחנו מוצאים מקרים, במציאות של החיים, שאם אני יש לי סכסוך עם הורים, כן? בשכנים, דברים כאלה, זה בא לידי ביטוי גם ביחס שלי לילדים שלהם, והם באמת לא אשמים. כאילו, מה הם בעניין? אבל זה משפיע על הנפש. בדיוק הפוך, כשאני אוהב, אני גם אוהב את מי שבזכותו, או בגללו, או מסיבתו, הילד הזה בא לעולם, זה הורב. זה הורב. אם זה כך, אם השורש זה אהבת השם, זה השורש כולו, תסתכלו כולם בעמוד מספר 14 בספר הזה, מי שלא בספרים, כל אחד בספרו הוא, אני קורא. אהבה, פסקה ג', אומר הרב, אם זה מה שאמרנו בשיעור הקודם, שאני אוהב את כל המציאות בגלל אותו חלק אלוקי שקיים בכל דבר ועניין, אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת, צמח מעשי. לאהוב, לפעול בפועל ובמעשה, כל המתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות שהן כל כך קשורות בטוב השם. אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק, את הסדר הטוב והמעולה המסבב טוב לכל, שהוא קשור יפה באמיתת המציאות וברעיון הלב, ביחס המעולה שלפי גודלו ותפארתו אנו קוראים אותו ומתגלה בו חפץ השם. מה שהוא נעלה מכל זה ומיוחד מכל זה ומרווה נעימות לנשמת כל חי יותר מכל מה שכל רעיון יכול להתנסה. ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שהרי שפע אור השם בכל הוא מאיר, והכל הוא התגלות חמדת נועם השם, חסד השם מלאה הארץ. אלה הדברים שכותב הרב, אבל הדברים מאוד גבוהים, השפה מאוד גבוהה. בואו ננסה יחד, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, להבין איך הדברים הללו יורדים אלינו. אומר הרב, ותשימו לב בפנים כי אנחנו נקרא שורה ונסביר. אומר הרב, אי אפשר שלא לאהוב את השם. כלומר, מי שהעיניים הרוחניות שלו, הרצון שלו להתבונן במציאות, אבל לא רק מצד הגשמיות שהוא רואה תפוח, לחם, שתייה, ארון, עת, רכב, לא להסתכל בצד החיצוני של הדברים, אלא היום כבר אמרנו שבכל דבר יש ניצוץ אלוקי. ניצוץ אלוקי אפשר לראות רק בעיניים רוחניות, אי אפשר לראות את זה בעיניים גשמיות. כלומר, צריכה תמונת השכל, כמו שאנחנו אומרים, עיני השכל להסתכל. ומה עיני השכל יכול להסתכל? מי שעיניו הרוחניות פתוחות והלב שלו ער, לא יכול שלא להתמלא בהתפעלות ואהבה כלפי מי? כלפי אל הקדוש ברוך הוא. כי הוא לא יכול, אם הוא אמיתי ומתבונן ורואה את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו מכל דבר גשמי. יש סיפור ידוע על הסנגור הגדול רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, כמדומני זה עליו, שיצא יום אחד מביתו ללכת לבית הכנסת מנחה או מיירי, והוא שמע ילד בוכה, שמע קול של ילד בוכה. טוב, הלך וחיפש מאיפה הקול הזה, מי הילד שבוכה. הוא מחפש ומחפש ומוצא ילד שמתחבא בין השיחים. מתחבא. שאל אותו הרב, למה אתה מתחבא פה? אמר לו הילד שהיה קבוצת כאן ילדים שהם שיחקו מחבואים. זהו. וככה שיחקו, ועכשיו הוא מתחבא, והוא חגר כל כך הרבה זמן, ואף אחד לא בא לחפש אותו. אז הוא התחיל לבכות. כמובן שרבי לוי יצחק מברדיצ'ה לוקח את הילד ומחזיר אותו למציאות, שכנראה כבר חושך והילדים הלכו הביתה ולא שמו לב ושכחו, ומחזיר אותו הביתה. בדרך לבית הכנסת שהוא הולך ואומר, רגע, אני יכול עכשיו להסתכל על הסיפור הזה ולהגיד, וואו, איזה מסכן הילד, אך החברים שלו בסדר, ככה לא מתנהגים. אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'ה כל דבר בעולם התבונן בו במעשה שרואים, אבל מיד אמר לעצמו, רגע, 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 יש פה משהו שהוא רוחני, יש פה דבר שצריך להסתכל עליו בעיניים רוחניות. הלך ואמר לתלמידיו, סיפר להם את הסיפור ואמר להם, תלמידיי, אתם יודעים כשהילד הזה בכה, אתם יודעים מה אני שמעתי? שמעתי את השכינה בוכה ואומרת, אף אחד לא מחפש אותי. כלומר, אנחנו חיים, החיים שלנו זורמים, אנחנו לא נותנים לעצמנו את הזמן, אנחנו לא מאפשרים לעיניים הרוחניות שלנו לחפש את הקדוש ברוך הוא במציאות. אומר הרב, אי אפשר שלא לאהוב את השם. אי אפשר. למי אי אפשר? למי שעיניו פקוחות, למי שעיניו וליבו ער לחפש את השם. מי שלא, בוודאי שאפשר להתעלם ממציאות השם בעולם, אבל זה לא האמת. כי האמת אומרת לך, כמו שאומר הרב בהמשך, תסתכל מסריב. אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא? כל זה נראה לך שהכל מאורגן ומסודר ומדויק מעצמו? תראו מה קורה לנו בני האדם. בני האדם חושבים שהם כל יכול כמעט. וחושבים שהם בונים עולם לא, וזה נכון, בני אדם עושים דברים מדהימים. אבל מספיק, מספיק איזה חיידק אחד, כזה מיקרוסקופי שלא רואים אותו. ואתה כבר, זהו, אתה כבר לא בן אדם. אדם עם קלקול קבע, לא מתפקד. שיהיה הגאון הכי גדול בעולם, שיהיה הממציא הכי עצום בעולם, שיהיה המיליארדר הכי גדול בעולם. אין לו חיים, הוא כל מטר לרוד השירותים. אז איפה כל קדלותך, איפה כל עוצמתך, ומה זה? זה לא כזה נורא, סך הכל אכלת איזה משהו מקולקל. אפשר לחשוב. תראו, יש אנשים שיש להם אלרגיות. יש אנשים בעונות מעבר שצמחים מסוימים גורמים להם לשיבוש כל החיים. זהו, בן אדם נורמלי, הכל בסדר, הוא בריא לגמרי, כל הבדיקות שלו 100%. כמה שאפשר את הבן אדם. ופתאום מגיע הסתיו, או מגיע האביב, והבן אדם הזה הולך עם מסעית של טישו. כל הזמן נזה לבן אדם. הוא לא מצליח לעבוד בבן אדם, הוא לא מצליח לחשוב בבן אדם. מה קרה? רק איזה פרח אחד, עברת ליד. איפה כולך, כל הגדלות שלך, העוצמות שלך, בכלום, אבק של פרח. שינה את כל חייך. אתה לא מבין שהכל בהשגחה? אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל מסודר? זה רק מי שהלב שלו ישן, והעיניים שלו לא רוצות לראות. הם רואות הכל חוץ מהצד הרוחני שבעולם. לכן אומר הרב, אני קורא לפנים, אי אפשר שלא לאהוב את השם. זאת אומרת שכשהרב אומר אי אפשר שלא לאהוב את השם, הוא אומר לנו דבר עצום. הוא אומר לנו דבר עצום. הדבר העצום הוא שאין יהודי בעולם, יהיה מקומו אשר יהיה מבחינה רוחנית, שהוא איננו מסוגל לראות את הקדוש ברוך הוא. לא במובן של לראות את הקדוש ברוך הוא עצמו, אבל לראות את הנוכחות שלו בעולם הגשמי. אין יהודי כזה. כי לכולם יש עיני שכל. השאלה היא אם אני משתמש או לא משתמש. דבר למה הדבר דומה? אדם שצריך משקפיים. משקפי קריאה. אדם עכשיו שצריך משקפי קריאה, והוא לא שם, הוא לא מניח אותם על האף, והוא עכשיו מסתכל על ספר, או על משהו לקרוא. הוא רואה, אבל הוא לא רואה ברור, זה מטושטש לו. הוא לא יכול לקרוא. אנחנו הולכים בעולם בלי משקפיים. אנחנו רואים, אבל הכל מטושטש. כלומר, אומר הרב, תשים את המשקפיים הנכונות, ופתאום תראה. ואז תאהב את השם. אהבת השם יש את הביטויים, לא רק בצד הרעיוני, פילוסופי. לכן תמשיך הרב ואומר, אי אפשר שהאהבה כזו להשם לא תצמיע, יצמיע כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת צמח מעשי. כלומר, אם אתה באמת אוהב השם, ואתה רואה את הקדוש ברוך הוא במציאות, מתוך האהבה הגדולה הזו, מתוך האהבה העצומה הזו, הופך האנרגיה הזו, התובנה הזו, הופכת את האדם להיות פעיל ומעשי להביא לידי ביטוי את האהבה הזו. אדם אוהב את אביו, את אמו, את אחיו, את אחיותיו, את משפחתו, את חבריו, הוא לא מסתפק בלב. הוא מביא את זה לידי ביטוי. אז לכבוד שבת הוא יביא לביתה פרחים. הוא יסייע, הוא יושיט יד, הוא יפעל, הוא יפעל, האהבה הזאת תביא אותו לידי ביטויים מעשיים. ולא ישאיר את זה רק בצד האידיאולוגי. אני אוהב את זה. מילא אנחנו רואים שיש בו איזה מהלך שכל אחד ואחד יכול לבדוק מה המצב שלו ביחס הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע. איך? לכן אומר הרב, לפעול בפועל ובמעשה כל המתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם. מה פירוש השגת אור השם? מה זה אור השם? יש לו רעיון? כן.
אולי כשאתה נוכל לראות, גם כן כשאתה רואה אפילו, אז לחשוב ישר שגם את זה הקדוש ברוך הוא שם ברם
את הידים. עוד רעיונות? איך? יש עוד רעיונות? מה זה אור השם? איך אני יכול להבחין באור השם?
כשאתה עובד על המידות שלך הרבה זמן.
אבל איך בא לי את הביטוי? זה שאו, זכיתי לאור השם. אני עכשיו רואה, יש לי אור השם.
שבכל דבר אתה רואה את הקדוש ברוך הוא.
אוקיי. עוד? לומד, אוקיי, זה מה שחז"ל באמת אומרים, שהמאור שבתורה מאיר לאדם, משפיע עליו, כן, זה אור השם. זאת אומרת, אני יכול להגיד שהאור של הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בשלושה אופנים, שלושה מישורים. קודם כל, אהבת התורה והמצוות. אדם צריך לדעת מה המצב בינו לבין הקדוש ברוך הוא לפי היחס שלו המעשי לתורה והמצוות. האם אדם רץ לשיעור תורה או שהוא הולך לשיעור?
עוד שלא
לתפעל. בסדר, אני לא לקחתי את הצד הקיתוני הזה, אבל אני אומר, אדם הולך לשיעור תורה, או רק לשיעור תורה. אדם מגיע לשיעור עם שמחה, או אדם מגיע לשיעור כי אין לו ברירה. זה מראה על היחס שלו אל המצוות. היחס שלו אל מצוות לימוד תורה, זה אותו דבר, האם האדם מניח תפילין עכשיו, כי... מה זה בר מצווה הוא מניח? והוא, איך אומרים, מניח, אומר מה צריך להגיד, וכל העניין שלו זה להניח, להוריד ולסיים. או אדם מניח תפילין יום יום, כל יום שהוא פותח את השקית או את הכפידנית או מה שלא יהיה, ומוציא את התפילה של יד ומתבונן רגע, אומר רגע, ברגע שאני שם את התפילין הללו, אני קושר את עצמי אל הקדוש ברוך הוא, זה סימן מעשי לאהבה שלי אליו. אז הוא מתרגש כל יום מחדש. כל יום האהבה שלי היא אחרת. כי כל יום הוא יום בפני עצמו. כלומר, זה אהבה לתורה והמצוות קודם כל. הדבר השני והמישור השני באהבת השם, שהיא צריכה לבוא לידי ביטוי, זה אהבת הישר והצדק שאדם רואה שקיים בעולם. יש לנו עולם שבסך הכל, בסך הכל, אפשר להגיד שהוא עולם מוסרי. נכון, יש חילוקי דעות קשים מאוד בין היהדות לשאר הדתות, מה זה המוסר האלוקי. אבל בני האדם באופן כללי יש להם מוסר. מה מותר, מה עשו, מה נכון, מה לא נכון. רוב החברה המתורבתת נקרא לזה, תרבותית, במרכאות, אצל הגויים, יש להם כללים שאנחנו מוצאים אותם גם אצלנו. אדם לא יזיק לאדם, אדם יאהב אדם, אדם יסייע לאדם. זה אוניברסלי, זה משהו עולמי. זאת אומרת, שיש מציאות של צדק ויושר שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, ונועלה ודאי וודאי היושר ומוסר התורה, שזה רק להניסו. והביטוי הנוסף לאהבה הזו, לאור השם, זה לדאוג איך אתה ביחס לאהבת הבריות. זה מה שהרב אמר בפסקה הקודמת. אהבת הבריות היא עוד כלי למדוד מה מצבך ביחס שלך לאהבת השם. ושוב, זה נבחן בצדדים המעשיים, לא רק במחשבה וברצון האמיתיים, באמת, אני רוצה לאהוב השם, אני באמת רוצה. איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, הרב אומר לנו, רבותיי, אהבה לא יכולה להיות על הנייר. אהבה לא יכולה להיות וירטואלית. אהבה לא יכולה להיות רק במילים. היא חייבת לבוא לידי ביטוי במעשים. אם אנחנו מדברים על מעשים באהבה בין האדם לאשם, זה צריך לבוא בכלים שמתאימים ליחס הזה, בין אדם למקום. אם אלה אומר, אז תסתכלו בפנים, אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות שהן כל כך קשורות בטוב השם. יש הרבה פעמים תובנה לא נכונה אצל אנשים. ישנם אנשים שמשום מה, ובמיוחד בגיל ההתבגרות, ואני אומר, זה לא חייב להיות, אבל יש כאלה שמאמצים את הגישה הזאת, שהמצוות שהם עושים זה עול, זה עול. ואם היו יכולים לפרוק אותו, הם היו עושים הכל כדי לפרוק אותו. יש סיפור ידוע אצל החפץ חיים, רבי ישראל מאיר מרבין, מוכר לנו השם. הוא היה חי ברוסיה. וידוע היה בעולם, היה ידוע בעולם, היה ידוע בעולם שהצבא של הצאר הרוסי היה הצבא החזק ביותר בעולם הזה. החיילים היו הכי קרבים, הכי מסורים, לא התחיל אותם ולא עצר אותם, לא גשם, לא שלג, לא קור, לא חום, פשוט צבא מיומן, מסור עד מוות. אנשים היו מגויסים, בתור ילדים, היו לוקחים אותם ילדים, מאמנים אותם מגיל צעיר, ואגם אצל ילדי ישראל היו חוטפים אותם, ומה שנקרא קנטוניסטים קראו להם, היו לוקחים אותם קטנים, תולשים אותם מבתי המדרש, מהבתים, ילדים בני 4, בני 5, מכניסים אותם למחנות אימונים, והם לא רואים את הבית 50 שנה. 50. בגיל 50, 60 משתחררים, זהו. והיה ניסיון דרך ככה גם להרוג אותם מבחינה רוחנית.
שוכחים את ההורים,
שוכחים את היהדות, שוכחים את הכל. והיה דבר מאוד מופלא, כשרצו להגיד לילד שהציפייה של ההורים שלו שיהיה מסור, נאמן, לא מתייאש, הולך עד הסוף, היו אומרים לו, תשמע, הלוואי שתהיה כמו חייל של הצאר. וואה, באמת, משהו כזה, עד הסוף. ופתאום, מצאו, אנשים גם אמרו, שרצו להגיד לילד שהוא בטלן, שהוא לא עושה כלום, שהוא סתם כזה, בקיצור, חבל על הזמן, שהוא מבזבז את זמנו, שהוא לא יעיל, שלא יוצא ממנו שום דבר שהתעורר, היום אומרים לו, תשמע, אתה מזכיר לנו חייל של הצאר. איך יכול להיות? מצד אחד אתה אומר, הלוואי תהיה כמו חייל הצאר, מצד שני אתה אומר שאתה מזכיר חייל הצאר, מה, אנחנו מדברים על אותו אחד? באו ודיברו על זה עם החפץ חיים. אמר להם, בוודאי, אנחנו מדברים על אותו אחד. אמרו לו, איך יכול להיות? איך יכול להיות שאדם במשך 40-50 שנה אימנו אותו להיות רובוט? והוא עשה הכל בשלמות הכי גדולה שאפשר. איך יכול להיות שהוא הופך להיות אדם בטלן, נטל על הציבור, אדם ש... איך אומרים? חבל שהוא בכלל נושם. איך יכול להיות דבר כזה? אמר להם, החפץ חיים, תבינו, אצל הצאר, יורד הייתה מדינה קומוניסטית, והמדינה דואגת לכולם, במרכאות או שלא, היה חוק ברוסיה, שכל מי ששירת 50 שנה או 40 שנה, עשה שירות לצאר, כשהוא משתחרר כבר מבוגר, בין 50 או 60, זהו, יש לו פנסיה, קבועה מהקופה של הצאר. זאת אומרת, הוא לא צריך יותר לדאוג לא לפרנסה, לא לאוכל, שום דבר. הכל הוא מקבל מהקופה של הצאר. זהו. ממילא, אדם כזה משתחרר בגיל 50 או 60, מה יש לו לעשות? משפחה אין לו, אי אפשר להתחתן, ילדים אין לו, אין לו אף אחד בעולם, הוא מה שיש לו זה רק כשהוא היה חייל. והכל, הוא לא צריך לדאוג לפרנסה, הוא הולך למסעדה, למזבעה, איפה שלא יהיה, יש לו כרטיס, חופשי חודשי, הוא בא, מראה, נובנים לו, ומחייבים את החשבון של הצאר. הוא לא צריך לדאוג לכלום, שום דבר. אז מה אפשר לעשות? היו יושבים כל היום בבתי מרזח, משתכרים, שותים, משתכרים, הולכים מכות, עושים נזקים, ובקיצור, נטל על הציבור. אמר להם, החפץ חיים, אתם מבינים למה זה קורה? זה אותו בן אדם. אבל אתם יודעים למה זה כל כך קיצוני? כי ביום כשהוא הגיע לצבא של הצאר, הוא לא דיבר על הילדים היהודים שנחטפו. אבל ביום שהוא הלך לצבא, מה היה לו פה בראש 50 שנה? שבעוד 50 שנה הוא יוכל לשבת ולהסתלבט, לעשות כלום. כלומר, כל מה שהוא עבר בדרך היה מה? הכלי להשיג את הבטלה. עכשיו זה בסדר. כלומר, החייל האמיתי של הצאר והבטלן הזה. זה לא מה שראינו מקודם. מה שראינו מקודם זה היה רק כדי להשיג את זה. יש אנשים שבטעות, במיוחד בגיל ההתבגרות, חושבים שהתורה והמצוות זה כלי להשיג מטרות. אני הנחתי תפילין היום, התפללתי להשם, אז לעניין כזה או עניין אחר, והוא לא ענה לי. אני לא מניח. המצוות הם לא כלי להשיג רווחים. המצוות הם לא אמצעי להשיג את המטרה. המצוות הם הביטוי שלי לאהבת השם שלי. לא כדי להגיע לזה עניין. זה הביטוי של הקדוש ברוך הוא שעשה לי חסד ונתן לי דרך לתקשר איתו. נתן לי כיוון מעשי להיות קשור אליו. זה הציצית, זה הברכות, זה נטילת ידיים, זה כל מצווה ומצווה. זה קדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני רוצה אותך איתי, הנה מספר הנייד שלי. מתקשר. אבל הנה אני נותן לך גם את הנייד. הנה המכשיר. צור קשר. אתה לוקח את המכשיר הזה ורואה בו עול? כי כשאתה למשל השתמשת בנייד ולא ענו לך בצד שני, אז זהו, זורקים את הנייד? זהו, נגמר. ואם אתה עכשיו, סתם בשביל הדוגמה, כי אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, אבל אם עכשיו חייבת למישהו ויש שיחה ממתינה, אז אתה לוקח את הנייד וזורק אותו, כן, גמרנו, לא ענו לי, נגמר. ברור שלא. זאת אומרת, הרב אומר שהביטוי המעשי שלנו בתורה ומצוות הם בשבילנו בלבד, עבורנו בלבד, והמטרה שלהם היא להביא אותנו לאהבת השם על ידם, ולא ליצירת רווחים, ולא לבוא לקדוש ברוך הוא כמו שבאים לרמי לוי, ליש או לאושר עם רשימת קניות. מי שחושב כך, בוודאי שהמצוות לאט לאט הופכות להיות עבורו קושי. כי אני בא לרמי לוי ואני מנסה לבוא עם עגלה ואני בא עם רשימת קניות ואני יוצא מהחנות בלי כלום. אבל בשביל מה הסתובבתי שם השעה? אדם יש לו מחשבה מוטעית שכביכול הקדוש ברוך הוא עובר אצלנו. רבות שנים ביום אני אבוא אליו עם רשימה. אני אתפלל ואני אגיע לשמה קולנו, או הרחמן שמה קולנו, ואני אגיד לו ריבונו של עולם, נא להוציא בקשה לכתיבה ולכתוב. שלח רפואה שלמה ל... אני צריך להתחתן במבחן, שאחותי תתחתן. רשמת, כן, נה, תלה, ארבע. מה זה? אנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא עם רשימת קניות? זה המטרה של התפילה? זה המטרה של הציצית? זאת המטרה של נטילת ידיים? לא! אין מטרת המצוות להביא לנו רווחים. מטרת המצוות היא לקשר אותנו לאהבה שאנחנו מדברים עליה. אהבת השם. אני חושב, פעם דיברנו על זה, שבאו על הבעל שם טוב, וזה היה איזה עניין כזה או אחר, ואמרו לו פתאום משמיים שלקחו לו את כל העולם הבא שלו. היה איזה עניין כנראה, ואמרו לו אין לך עולם הבא, אין לך גן עדן, נגמר, אין. ממילא מה הייתה תגובה של בן אדם מן השורה? מה? אמרו לי משמיים שזהו, נגמר, אין לי עולם הבא? אוקיי, לא מתחקים, שמרו את הכלים, וזה נכון, אין בשביל מה. אמת? הגיוני? היו אנשים אומרים לך. אמר אבל השם טוב, מה באמת? רגע, אתה יכול להגיד את זה עוד פעם שאני אבין? אומרים לו, כן, אין לך גן עדן, אין לך עולם הבא. אין. התחיל אבל השם טוב לרקוד. ולשמח, אמרו לו, רבנו, אין לך עולם הבא, מה אתה רוקד, מה אתה שמח? אמר להם הבעל שם טוב, אתם יודעים למה אני רוקד ואני שמח? עד היום היה לי ספק קטן שאני מקיים את התורה והמצוות לאיזו מטרה? שיהיה לי עולם הבא. עכשיו שאין לי, איזה יופי, אני מקיים תורה ומצוות בגלל שאני אוהב את השם, וזה כי זו המטרה המרכזית, לקיים את המצוות לא בשביל משהו. אם הקדוש ברוך הוא, אני מקבל ממנו משהו כי הוא רוצה, זה לא הסיבה שאני הולך ברחוב. אני נכנס לחנות של בטנים, ואני לא קונה, אני רק בא להסתכל מה יש. כשאני יוצא מהחנות, אני ארצה או לא ארצה, בבגלים שלי יש ריח של בטנים, בלי שנגעתי בבוסן אחד, כי בידר של החנות זה נדבק. אני לא שילמתי על הבוסן, לא חשבתי שאני אקבל בוסן, לא נכנלתי כדי שיהיה לי בוסן. זה לא נכנלתי, זה בעי. כשאדם מקיים תורה ומצוות, השכר שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, זה לא התכלית, זה לא העיקר. זה בעי, טוב, זה בעי עם זה. המטרה של התורה והמצוות היא לגרום לנו לאהוב את השם. כשאנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו צריכים להבין את גבלות השם, את רוממותו. מספיק שאדם אומר בבוקר את ברכות השחר, רק מזה הוא צריך להיות מאושר בעולם. אם הוא רק היה מתבונן למה שהוא אומר. היה פעם אחד מגדולי החסידים, שכחתי את שמו, שאמר, אני לא מבין את האנשים שהולכים עם ראש באדמה, כמו שאנחנו אומרים היום. לא מבין את האנשים האלה שהולכים עצובים. זאת אומרת, בבוקר הוא אמר שלא עשה לי גוי. זהו, רק מזה אין שמחה גדולה מזו. איך אפשר להיות עצוב? אתה לא גוי! איזה שמחה זו! זה מה שאומר לנו פה הרב, אהבת השם צריכה לבוא לידי ביטוי מעשי. והביטוי המעשי הוא רק על ידי קיום תורה ומצוות, רק. אהבה וירטואלית, אהבה בלב, לא מספיקה. יפה, היא טובה, לא מספיקה. זה כמו שאני משוכנע שאף אחד מן הלומדים כאן וישים בכיתה לא היה מוכן בשום פנים ואופן שההוריו יאהבו אותו בלב בלבד, בלי שזה יבוא לידי ביטוי. אף אחד. תגיד להורים, אנחנו אוהבים אותך, מאוד אוהבים אותך, אתה הכי אוהב שלנו, אתה אהבת חיינו. זהו, וזה זה נגמר. היו לך חיים טובים? נגמר לי שלא. כי אתה בזה, בסדר, לא, תביא לי לא. נכון? תוכיח. תראה לי. בלי שאתה תראה לי זה אמיתי, טוב. בלי. זה יפה. אבל אנחנו מחפשים את המשמעות האמיתית, את הביטוי המעשי. לכן אומר הרב, אי אפשר שלא יצמיח כוח האהבה מתוקה ומוכרחת זאת צמח מעשי. זה חייב לבוא לידי פועלים, מעשים, יומיומיים, בכל רגע, אצל כל אחד. לכן בואו נראה בשורה השלישית אצלכם, אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות שהן כל כך קשורות בטוב השם. המצוות הללו באו, הכתוב אחרון עשה לנו טובה שנתן לנו אותם. הוא נתן לנו מפתח להתחבר אליו. אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק, את הסדר הטוב המעולה המסובב טוב לכל. בכל מקום שיש צדק יש יושר, מי המריח? כולם. כל מי שנמצא שם. וצדק ויושר אלוקי יש במציאות. בני האדם מעוותים אותו. בני האדם משבשים אותו. בני האדם מקלקלים אותו. אחרי ממשיך הרב ואומר שהסדר הטוב המעולה הזה הוא קשור יפה באמיתת המציאות. כלומר, תסתכל על מה שקורה סביבך ותראה את הצדק והיושב האלוקי. וברעיון הלב, ביחס המעולה שלפי גודלו ותפארתו של הקדוש ברוך הוא, אנו קוראים אותו ומתגלה בו חסד השם. כלומר, מה שרוצה לומר לנו הרב, שהרצון להיטיב של הקדוש ברוך הוא לכל הבריות כולה, רואים אותו במציאות, בחיי היומיום, במה שאנחנו פוגשים, וגם מורגש בלב של האדם, שהלב שלו ער בעיניים שלו עם המשקפיים הנכונות, שהוא לא רואה מטושטש, הוא רואה את הניצוץ האלוקי שיש בכל דבר ודבר.
אבל קשה להגיע למדרגה הזאת.
לא קשה להגיע, זה עבודה. וכמו כל עבודה, נגיד, קבלן, מקבל תוכנית בנייה, ניירות, צריך להעמיד בניין, 70 קומות, מה זה קל?
אבל זה עבודה פיזית.
רגע, רק שנייה, אבל אתה לא מבין אותי, רק שנייה. זו דוגמה. כשאנחנו מדברים על דברים רוחניים, קשה לתת דוגמאות רוחניות. אתה לוקח דבר גשמי ואתה משליך אותו, משליך אותו על הדבר הרוחני. אז הוא יכול להגיד, שמה, זה עבודה קשה. אני אבוא ואני אקנה חומרים ופועלים ויעבדו, ואחר כך הגיע לב עומר וכל הילדים בשכונה יגנבו לי את כל הכרטיסים שאני קליתי באלפי שקלים ויעשו מזה קומדית. אז עזוב אותי, אני לא רוצה, זה קשה. נכון? לא. אני אקנה, אני אשמור עליהם, ולב עומר אני אשים שם חברת שמירה, לא יודע. יותר זול מאשר שאני אקנה חדש. הוא ימציא פטנטי. הוא ינסה להשיך, להתמיד במשימה, להגיע לבניין ולגמור אותו. עבודת המידות היא כמו עבודת בניין. עובדים, זה קשה, יש דברים, ילדים שגונבים כל מיני דברים, היתר רק גונב, אבל להמשיך לעבוד. לכן אומר הרב אלעד, לכן אותו, לכן אנחנו מזהים את התגלות השם על פי הרצון שלו להטיל. איך אני רואה את אור השם אצלי? איך אני רוצה להטיל? כמו שחז"ל אומרים, שאנחנו צריכים להידבק בקדוש ברוך הוא. איך אפשר להידבק בו? אומרת הגמרא, מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה
חנון.
כלומר, תתנהג באופן שהוא מתנהג עם העולם. אז אתה תראה את אור השם. אז אתה תבין איך שאתה מחובר אליו. אתה תראה במעשים. שאתה באמת מרגיש את הניצוץ האלוקי שבך, שבאחרים, ולכן מה שהוא נעלה מכל זה, הוא מיוחד מכל זה, הוא מרבה נעימות לנשמת כל חי, כבר לכל הנמצאים, לשורש שלהם, הנשמה הפנימית, מכל מה שכל רעיון יכול להתנתן. אבל באמת הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא כל כך גבוה מאיתנו, אין לנו השגה בו. בטוב השם. אבל הביטוי המקסימלי שאדם יכול לעשות ולאהוב את הבריות ולתת בפועל ביטוי לאהבה הזו, ככל שזה גדל, ככל שזה משפיע, ככל שאתה יותר יכול להכיל את כל בני האדם עם כל מה שיש להם ולאהוב אותם, לא להתעלם מהקשיים שלהם, לא להתעלם ממה שצריך לשנות אצלם, לגדל אותם, לחנך, לא, אבל לאהוב אותם כאילו לא קורה כלום. ככל שאתה מסוגל יותר, סימן שאהבת השם אצלך גדולה יותר. כי אתה לא רואה מה שקורה. והצדדים הכי לא חיוביים, וזה שולי. מה המרכז? אני אוהב אותו כי הוא ניצוץ אלוקי. אני אוהב את השם כפי שהוא מתגלה בו. ולכן אין לי בעיה. אני לא מתעלם מהקשיים, אני לא משאיר אותם, אבל אני אוהב את האדם כל הזמן אותו דבר, אהבה קבועה, היא לא משתנה. זאת אהבת השם, זה ביטוי לאהבת השם. לכן אדם כזה, בשבילו קיום התורה והמצוות, מה זה? זה עול?
לא,
הוא רץ אליהם, כי זה ביטוי נוסף מעשי לאהבת השם שלו. כל מצווה, אפילו הכי קטנה, הוא שם לב. אדם כזה רואה פרטים שאנשים יכולים לעבור על אדם ולא לראות אותם. אדם יכול לעבור ליד החבר שלו ולראות אותו הולך עם שרוכים פתוחים, והוא לא יגיד לו כלום. ואדם שיש לו אהבת השם, יראה את השרוכים הפתוחים ויגיד לו, תשמע, תסגור את השרוכים כי אתה יכול ליפול. כל פרט, הוא מדבר עליו. כל דבר זה קשר, מכשיר קשר עם הקדוש ברוך. דו שיח קבוע. זה הקדוש ברוך הוא בך. איך זה פעל אהבה גדולה כזו? אז זה שאתה אוהב אחרים. אז זה שאתה נותן לאחרים. זה שאתה מיטיב לאחרים. אבל להגיע לאהבת השם של הקדוש ברוך הוא אי אפשר. אנחנו בני אדם. אבל אנחנו כן מחויבים לפי דברי הרב להגיע למקסימום שלנו באהבת השם על ידי מעשים ולא דיבורים. ותכף נסיים את הפסקה. לכן אומר פה הרב, אי אפשר, אם אנחנו בצורה הזו חושבים, אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. בריאה זו ממלא, יתוש, זו בריאה, כי היא נבראה. אי אפשר שלא לראה אותם. אם הם מזיקים לך, תפל בזה. אבל אם לא מזיקים לך, בוא הנה. זה יציר כפיו של המורה. הרב זצ"ל מזדעזע כשרב אריה לוין לוקח סתם עלה ותולש. כמה עלים אנחנו תלשנו בחיינו סתם. כמה ענפים שברנו, הרסנו. כי לא הבנו עד היום מה זה. זה חיים שלמים. זה הקדוש ברוך הוא באופן מסתתר, אל מסתתר בשפריר חביון. זה הקדוש ברוך הוא שמסתתר במציאות. זה יכול להיות דף על הרצפה, זה יכול להיות בדל עיפרון, זה יכול להיות כל דבר שלא יהיה. יש בו מציאות השם יתברך. אז אכפת לי מכל דבר. אם אני רואה משהו על הרצפה, אני ארים אותו. ואם זה זבל, אני אשים אותו, סליחה, צולת, אני אשים אותה במקום הנכון. כי יש גם צולת, אבל יש לה מקום ראוי. ואני לא אלך ואני לא רואה, לא שם לב, עובר בעולם. מי שעושה את זה כך, צריך לשים את המשקפיים הרוחניות שלו. כי יש לו, כי הוא יהודי. לכן אסיים, אומר הרב, אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. שהרי שפע אור השם בכל הוא מאיר, הוא נמצא בכל מקום יש אור. ואת האור הזה כל אחד יכול לראות. רק תשים את העיניים הנכונות. אנחנו היום יודעים, יש כל מיני מופעים שעשויים באופן של תלת ממד. אדם ללא משקפיים מתאימות, הוא לא רואה את הממד השלישי. זה שטוח בשבילו, אין לו עומק. אתה רק קצת משקפיים? פתאום, התמונה אחרת, אתה רואה עומק. אנחנו מסתכלים על העולם והעולם שטוח. אנחנו לא רואים את הממד השלישי. מי שיש לו עיניים רוחניות, מי שאוהב כל בריאה, מי שאוהב כל דבר שיש בעולם כי הקדוש ברוך הוא שם, רואה את התלת ממד. הוא רואה את הממד האמיתי של הדבר. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא שם. הקדוש ברוך הוא מדבר אליו מגזע, מתרנגולת, מציפור, מקליפה של תפוז. הוא מדבר אליו משם. זה הממד השלישי, הממד הרוחני. אז האדם הולך בעולם עם ההרגשות הכי טובות שהיא אפשר להיות. כי הוא מחובר על הקדוש ברוך הוא כל הזמן. כל הזמן, התפילה שלו היא אחרת, המצוות שלו נבואות, כי בתפילה גם הוא יבוא עם רשימת קניות במרכאות. אבל זה בגדר של בקשה, ולא התניה, התקיים, טוב, לא התקיים, אני סוגר את הבסה. לא, זה בקשה. יבוא מן הצד, ישמע תפילתי טוב, לא ישמע תפילתי, כנראה שבי הבעיה. כי חפת השם לטוב. נסיים את דברי הרב, הכל הוא התגלות חמדת נועם השם. חסד השם מלא הארץ. החסד של הקדוש ברוך הוא מלא בכל צד לפינה, מהאדמה ועד השמיים. אנחנו רק צריכים לשים את המשקפיים הנכונות, לפתוח את הידיים ולאסוף מן החסד הזה כמה שרק נרצה. זה תלוי בביטוי המעשי שלנו כלפי אהבת הבריות בפועל, במעשים ולא דיבורים. יהיה רצון שלפעמים אני אומר, בוא נעשה, אני שואל את עצמי, ואני אומר, רגע, אולי נעשה ניסיון, נעשה ניסיון. עד השבוע הבא, יום חמישי לשיעור הבא, שכל אחד יקבל על עצמו, לאהוב במעשים, להביא לידי ביטוי במעשים את האהבה שלו כלפי הוריו. זה אנשים שבלאו הכי אנחנו מצווים מן התורה, אפילו מצד הכרת הטוב, להביא את זה לידי ביטוי מעשי שבוע, עד יום חמישי אבל, לנסות לראות איך זה בא. הורים, אחים, אחיות, משפחה קטנה שלך. לעבוד על המידות, כן, זו עבודה קשה. אבל אם אנחנו לא מתרגל, נשאר תיאורטי. נשאר תיאורטי. אז ככה אני אומר, אני זורק רעיון פה, בשיעור. כל אחד ייקח את זה על עצמו, משימה. השבוע, ביטויי אהבה מעשיים למשפחה הקטנה שלי. ובעזרת השם, בתוך העבודה הזה, ביום יום אנחנו נכיר יותר ונתקרב יותר למשקפיים הרוחניות ששמנו בטעות בארון, בכיס, במגירה ומלאים אבק. פשוט ננקה אותם קצת, נראה יותר טוב, נראה יותר טוב, נבין יותר, נתקרב יותר, נתקשר יותר עם הקדוש ברוך הוא, ואז יבוא לידי ביטוי אהבת השם לנו באופן היותר ברור, היותר נעלה, היותר אמיתי. וככה נתקדם בעבודת המידות שלנו בהצלחה.